חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי תדוו בחיסלב ודו שינפה א', הראשון בדצמבר 2020 באולבן ישראל בן צבי. שרי כחול לבן יחליטו הערב האם לתמוך בהצעת החוק לפיזור הכנסת של יש עתיד תלם שתעלה מחר להצבעה במליאה. הבוקר הודיעו שרי העבודה שמולי ופרץ כי התמכו בפיזור הכנסת. בהודעה שפרסמו השניים בשעה האחרונה נאמר, לא ניתן להמשיך ולקיים ממשלה שהדבר הכי קבוע בה הוא חוסר הוודאות. דווקא באחד המשברים הקשים שהיו כאן, התקציב נלקח בשבי על ידי ראש הממשלה בגלל שיקולים אישיים, כך לטענת שמולי ופרץ. זו ידיעה של כתבנו איתי גדסי. ועדת האיתור המליצה הלילה על מינויו של עורך הדין עמית אייסמן לפרקליט המדינה, המינוי בכפוף לאישור הממשלה. אייסמן כיהן עד כה כפרקליט מחוז חיפה. כתבנו ישראל רובין מציין כי ההמלצה על מינויו של אייסמן היא היחידה מכלל המועמדים, ועל כן הערכה כי מינוי זה יתקבל על ידי השרים, שכן מועמד אחר לא יעבור על פי הערכה את מבחן בגץ. שרי הממשלה אישרו אמש את השינוי במתווה הקניונים, ולפיו יוגבלו מספר האזרחים שיכולים לשוט בו זמנית בקניונים. השינוי התקבל בעקבות העומסים שנצפו ביום שישי האחרון במרכזי הקניות. כתבנו צבי טסלר מציין כי ועדת השרים לאזורים מוגבלים אישרה אמש הטלת סגר והערכתו על כמה יישובים ערבים נוספים, בהם נרשמת שוב תחלואה גבוהה בקורונה. טיסה אזרחית מסחרית ראשונה תמרי היום מנתב"ג לדובאי. הטיסה של חברת ישראל פותחת רשמית את הנתיב האווירי בין ישראל לאיחוד האמירויות כחלק מהסכמי השלום, אותם הביאו ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני דונלד טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בנוסף תגיע היום לישראל משלחת רשמית של בחריין שתיפגש עם ראש הממשלה נתניהו להמשך גיבוש הסכם השלום בין המדינות. וויסקונסין הודיע הלילה כי ביידן זכה בבחירות לנשיאות שנערכו במדינה. מושל המדינה אמר, היום ביצעתי את חובתי לאשר את תוצאות הבחירות, וכנדרש על פי החוק הפדרלי, חתמתי על תעודת הוודאות עבור האלקטורים להעניק את קולם לנשיא הנבחר ביידן ולסגנית אריס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ שהתפשט בהדרגה למרכז. מחר דומה, בחמישי יהיה בעיר אדמונן חלקית, ייתכן עדיין גשם בעיקר בצפון ובמזרח, וביום שישי בלי שינוי.
בחסות, רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
זמני הלכה להיום, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 8:54, סוף זמן תפילה ב-9:46, השקיעה ב-4:39. דף היום מבבלי, מסכת פסחים דף יוד, דף היום ירושלמי, מסכת חגיגה דף חף. הרמב"ם היומי, הלכות העירובין פרק זין, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שמיטה ויובל פרק וב. ועד כאן חדשות כל חי.
מתוך דברי השר שלום מבלז על פרשת השבוע, פרשת וישלח. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. מוראו של יעקב היה לאחר ששמע שעשיו, שכל מהותו פירוד, ריב ומדון, בא לקראתו באחדות, וארבע מאות איש עמו כולם כאחד חברים. והנה הרי מצינו שהאחדות כוחה גדול. כמו שאמרו חז"ל, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהם, כיוון ששלום ביניהם, שנאמר חבור עצבים אפרים, הנח לו, ולפיכך נתיירה יעקב.
ואושיה לבין עמתך פנה אליי וכונני תנאוזך לעבדך ואושיה לבין עמתך ואושיה לבין עמתך עשי לי עוד לטובה ואירו סוני ויבואו שוב כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני עשי לי עוד לטובה
עזרתני וניחמתני. עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ואבושו, כי אתה השם, עזרתני וניחמתני. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, תתוו בחסלב, תשפ"א, 1 בדצמבר 2020, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, מתקדמים לבחירות. עוד צעד אחד הבוקר, בכחול לבן עדיין לא החליטו אם יתמכו בהצבעה לפיזור הכנסת, מחר ביום רביעי, אבל בינתיים נראה שהממשלה בדרך לסיום דרכה. ראש הממשלה הודיע שהליכוד יצביע נגד פיזור הממשלה, והבוקר שרי מפלגת העבודה הודיעו שיצביעו בעד החוק לפזר את הכנסת. יושב ראש מפלגת העבודה ושר הכלכלה אמיר פרץ ושר העבודה והרווחה איציק שמולי אמרו הבוקר לא ניתן להמשיך ולקיים ממשלה שהדבר הכי קבוע בה הוא חוסר הוודאות, דווקא באחד המשברים הקשים שהיו כאן. תקציב המדינה נלקח בשבי על ידי ראש הממשלה בגלל שיקולים אישיים. במקום שיתוק ממושך וחילופי האשמות, עדיף לפזר את הכנסת וללכת עכשיו לבחירות. נכון לרגע זה, חברי הכנסת של כחול לבן משוכנעים שלממשלת האחדות של גנץ ונתניהו אין עוד זכות קיום. עם זאת, גורמים במפלגה טוענים שלרבים מהם יש חשש שיציאה לבחירות תשאיר מחצית מהח"כים בחוץ. גנץ אתמול כינס את בחירי כחול לבן, גבי אשכנזי ואבי ניסנקורן, לפגישה שנכח בה גם יושב ראש מפלגת העבודה פרץ, ובה הם דנו באפשרויות השונות. הם הביעו את רצונם לפזר את הכנסת, אבל גנץ אמר שיכריע בנושא ככל הנראה רק היום. והפגישה הזאת התקיימה אחרי ישיבת סיעה סוערת ותאונה שלא נראתה כמוה בכחול לבן. לפי הדיווחים, במהלך הישיבה היו חילופי האשמות בין חברי הכנסת של כחול לבן על רקע התבטאויותיה של השרה עומר ינקלביץ' בנוגע להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך הוויכוח הסוער והקולני, גנץ דפק בחוזקה על השולחן והרים את הכל בצורה שאינה אופיינית לו, כך מדווחים, ואמר, תראו איך אתם נראים, מה זה פה, בסטה בשוק. בליכוד עדיין מגלגלים את הכדור לכחול לבן ודבקים בקו שהכל תלוי בגנץ. אם יחליט לוותר על דרישתו לאישור מהיר של תקציב 2021, בחדרי חדרים עדיין קיימים ניסיונות למצוא פשרה, אבל מתווה רציני שיכול למנוע הבחירות עדיין לא הוצג בפני כחול לבן. מוקדם יותר הורה גנץ ליושב ראש סיעתו חבר הכנסת איתן גינסבורג לקדם שורה של הצעות חוק בנושא שוויון ואיסור אפליה מבלי שתואמו עם מפלגות הקואליציה. בין היתר, אפשר להגיד אגב בין היצר, גם מדובר בחוק הפונדקאות, חוק יסוד השוויון, חוק יסוד מגילת העצמאות. אלו חוקים מאוד נפיצים שמעוררים התנגדות רבה בקרב המפלגות השמרניות, מישהו לא ליברלי קיצוני. וחברי הכנסת של הליכוד זעמו על הצעדים של כחול לבן בישיבת הסיעה שנערכה אתמול בצהריים. יושב ראש הכנסת יריב לוין אמר בחלק הסגור של הישיבה, צריך להבהיר להם שאם זאת השיטה אז גם אנחנו יודעים להעלות חוקים שיהיו להם פחות נוחים. בפתח הישיבה הודיע נתניהו שהליכוד יצביע נגד בחירות ובעד אחדות. אזרחי ישראל זקוקים לממשלה שפועלת לא למען בחירות, לא למען פוליטיקה, אלא למענם, למען כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, למען האחדות. ועוד דיווח פוליטי אחד, ביהדות התורה תקפו אתמול את שר הביטחון גנץ וטענו כי כחול לבן מפרה את ההסכם הקואליציוני. במסגרת ההסכם נקבע כי אם כינום הממשלה יחוקק חוק להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. חלפו 8 חודשים, אומרים ביהדות התורה, ועד כה שר הביטחון גנץ לא עמד בהתחייבותו המפורשת לקדם את החוק ועשה כל דבר כדי להתחמק מההסכם. אנחנו רואים בכך הפרה בוטה של ההסכם הקואליציוני על ידי כחול לבן. יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, קרא לכחול לבן בישיבת סיעת יש עתיד תלם לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת. אם כחול לבן יעשו את הדבר הנכון, הממשלה תלך הביתה וישראל תצא לדרך חדשה. בעוד 48 שעות אנחנו יכולים לסיים את דרכה של הממשלה הגרועה בתולדות המדינה. אני קורא מפה למפלגת כחול לבן, מה שהיה היה, בואו נעשה יחד את הדבר הנכון. הגיע הזמן שתפסיקו להיות משתפי הפעולה של נתניהו. היו לכם כוונות טובות וזה לא הצליח, עכשיו צריך לתקן. טוב, הוא בא מפויס, כאילו לבני גנץ, לקראת הבחירות הבאות. ואם תהיינה בחירות, אז השיח רק יקצין. אנחנו כבר בתוך הממשלה הזאת באווירה של קמפיין והשמצות, לא כל שכן אם נלך לבחירות. והנה דברים חשובים שכותב הרב מנחם ברוד, הכותרת היא להתחיל לנשום אוויר נקי. בשבוע שעבר הפכנו על כורחנו לצופים בתחרות קשה. שני המחנות של המתמודדים התחרו בדרדור השיח הציבורי לשפל, וכמובן כל צד טען שהתבטאויותיו של הצד השני חמורות ודוחות יותר. נוותר על תפקיד השיפוט בתחרות ההשפטות הזאת, אבל אבא נראה מה היה לנו כאן. משני עברי המתרס נשמעים ביטויים נלוזים, משולחי רסן, גסים ובוטים. פחות חשוב מי התחיל ומי ידרדר לתאום עמוקה יותר. מטריד שהשפה הזו משתלטת על השיח הציבורי ומאלצת אותנו לחיות באקלים מזוהם כל כך. ארגונים רבים, ויש אפילו משרד ממשלתי מיוחד לזה, דואגים לאיכות הסביבה. מנטרים את רמת זיהום האוויר שאנחנו נושמים, בודקים את רמת החיידקים במזון שאנחנו אוכלים. אין ספק שהדבר חשוב מאוד לבריאותנו. אבל מה באשר לזיהום האוויר הרוחני והערכי? האם שיח אלים וגס רוח, השוואת יריבים פוליטיים לצוררי ישראל המתואבים ביותר, כללות מכוערות, ניבולי פה, כל זה לא גורם נזק עצום לנפשנו ולנפש ילדינו? בעבר הרי ביטויים כאלה לא היו עוברים את סף הערכים ובכלל את השיח התקשורתי בעיתון, בשידור הציבורי. עורכי התוכניות והעיתונים הבינו את האחריות החינוכית המוטלת עליהם ואת הצורך החשוב להימנע ממתן לגיטימציה לשפה שפלה כזאת. אחר כך גברה ידה של אסכולה שטוענת שהתקשורת לא צריכה לחנך, אלא תפקידה לשקף את המציאות. ואם המציאות היא שאנשים מתבטאים בגסות ובהתבעמות, אסור לחסום את השור בדישו. כאן מתחיל להתגלגל כדור שלג המזין את עצמו. מי שרוצה להתפרסם ולהגיע לתקשורת, כותב ברוד, יודע שעליו להקצין את התבטאויותיו, לרדת למקומות נמוכים יותר, להיות בוטה וגס רוח יותר, אבל במהרה מתרגלים גם לזה. ואז חוצים עוד קו אדום ועוד מחסום תרבותי נפרץ. אם נבדוק את מאזן הרווח וההפסד של עשרת המחסומים, לא יהיה ספק שהפסדנו. נהפכנו לחברה שהשיח הציבורי שלה לא מנומס ולא מכובד, וממילא גם לא אינטליגנטי. קיבלנו שיח חלים של כללות ונאצות, אלבונות ושפת פרחחים. ראו איזה דגש שמה המסורת היהודית על שפה נקייה, על הימנעות מניבול פה ומאלבנת פנים. חכמינו אומרים, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. התורה שכל אות בה מדודה ומדויקת עושה מאמץ מיוחד להימנע משימוש במילים מגונות, גם אם הדבר מחייב תוספת מילים. ומי שלומד את הדף היומי עכשיו מהנהן ונזכר בגמרא בתחילת מסכת פסחים שלמדנו השבוע או בסוף שבוע שעבר, שממש סופרת אותיות כמה התורה שינתה והוסיפה כדי לא להגיד מילים, להימנע ממילים שהן מגונות יחסית לרף של התורה, כן? רבים מאיתנו עדיין זוכרים את החינוך של פעם, כשההורים היו שולחים ילד שפלט מילה לא מעודנת לשטוף את הפה. החינוך הזה הפך את ניבול הפה לדבר מגונה ומאוס, והטמיע בתודעה את הצורך לשמור על שפה נקייה. לא חייבים להתגעגע לחינוך הזה, אפשר לאמץ אותו גם בימינו. זאת אומרת, זה לא צריך להיות נוסטלגיה שפעם שמרנו על שפה נקייה, אפשר לאמץ את זה גם בימינו. לא הייתי עושה את זה עם אמא, אבל כן. ומסיים ברוד, הרבי מלובביץ' לימד לא רק להימנע ממילות גנאי, אלא אפילו להתרחק מביטויים בעלי משמעות שלילית. הוא נמנע ממילים כמו כללה, רע, ומוות. הוא נהג לומר במקום כללה, הפך הברכה. במקום רע, הפך הטוב. במקום מוות, הפך החיים. כדי שלא לתת למילים שליליות שום מציאות, אפילו בדיבור. אז אבא נשנה את השיח ונתחיל לנשום אוויר נקי. טוב, עכשיו 7:19 דקות הפסקת פרסומות, ואחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
כן נגיף, לא נגיף.
את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
אותי קשה להפתיע, אבל מחירי ביטוח הרכב ושירביט הפתיעו אותי יותר מהחיסון הרוסי.
שירביט מציגה, שירביט דה פרייס, מקים את מחירי הביטוח. מבצע סוף שנה מטורף, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
חדש מיופלה, יוגורט ביו, ה-90 קלוריות לגביע, שזיף מיובש וטוט עם שיבולת שואל. יופלה, תפרגנו לעצמכם משהו טוב, למהדרין יש תנובה.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510,
כפוף לתקנון. לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שלא תחשבו אחרת, מחשב נייד במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח, מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מחשב נייד במתנה ללא הגרלה, או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, בוקר טוב עם המאיר.
בוקר טוב ידידיה.
הורות בשידור חי, ברוך השם, עם ילדים, יותר ויותר ילדים ונערים וילדות שחוזרים לבית הספר. איזה...
בעזרת השם, שימשיך ושיקחו דברים טובים ושהכל לטובה.
אמן, אמן ואמן.
כן. אני ככה התלבטתי קצת היום, כי יש לנו זמן עד חנוכה, אבל מצד שני, אני מרגישה שאנחנו נשאבים לשם, שאנחנו כל כך זקוקים למסרים של חנוכה, תמיד. אבל השנה באופן מיוחד, כל הנושא של נר איש וביתו, וכל העניין באמת של... כאילו אסור להשתמש בנורות החנוכה, אבל אני רוצה בכל אופן להגיד, להתחמם לאורם. כל הנושא של הבית, של המשפחה, באמת נושא כל כך מרכזי, כאילו שולי, יש בעיות כלכלה, ויש בעיות בריאות, ויש בעיות ביטחון, ויש בעיות, אבל באמת כל הנושא הפנימי הזה של הבית והמשפחה, הוא כל כך, לי בכל אופן נראה, כל כך מרכזי כרגע, כל כך שמה, שמה זה, זה קרנות המזבח, שמה זה נוגע. ולכן אני לא מתאפקת ולא מחכה עד חנוכה, וכבר מתחילה עכשיו, למרות שיש לנו עוד קצת זמן. וישר מביאה פה משהו מרבשים שם רפאל הירש, שממש ככה נראה לי מתאר, לא יודעת למה, באופן מיוחד השנה אני רואה שהוא מתאר את המצב שלנו, תמיד, תמיד זה רלוונטי, אבל השנה... וזה קטע שהוא אומר, לכן קום והדלק את נר החנוכה בחג המכבים. אמנם מדליקים נר חנוכה גם בבית הכנסת ובבית המדרש, אבל בזה אינך יוצא ידי חובתך. מצוות חנוכה נר איש וביתו. מה בצע בשירת הללויה בהיכל מפואר כאשר ביתנו אינו בית יהודי?
רגע, יותר, אמנם בן לא צריך להגיד, אסור לו להגיד לאמא שלו הערות, אבל אני ארמוז לך שתקריא יותר.
אין הלכה מיוחדת לתוכנית רדיו.
איזה שאלה, שאלה הלכתית, אבל אם אפשר תקריא יותר לאט, לא יודע איך להגיד את זה, אבל...
אוקיי, התלהבתי מדי, נכון, נכון.
לא, אז כדי שנבין.
בהחלט, 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 תודה, תודה. כאשר ביתנו אינו בית יהודי ואין בו נר של רוח ישראל, לא מיכלי בתי הכנסת תבוא ישועת ישראל. וגם בימינו לא נבשע רק מבתי המדרשות, אלא בעיקר מביתנו אנו. נאומיהם של הדרשנים וניגונותיהם של החזנים לא יועילו לך, מפי עוללים ויונקים מסד את העוז. רוח היהדות היוצאת מפי עולליך ויונקיך, חינוכם ברוח היהדות וחיזוקם בכוח היהדות, באלה נמצא את אישנו ונצחנו. אני רוצה פה להעיר שבתוך הבית הבעיה יש היום, וזמנים שבתוך הבית לא היה, לא, בפנימיות הבית גם יש היום הרבה חיצוניות, כי אפשר במכשיר פצפון להגיע למרחקים מאוד גדולים, אבל הרעיון של בית שיהיה בו משהו שאני אקריא פה ברשותך עוד קטע קטן שהוא ככה, השתוללו כאבת נפשם, השפחו את כל חמתם על היהדות, ידיחו אלפים ורבבות מישראל. אך כל עוד לא קיבו את הניצוץ האחרון בלב היהודי האחרון, בכפר הנידח האחרון, הרי יושב בשמיים משחק קשה מלעג למו. די בניצוץ אחד המאבהב בלב יהודי אחד כדי ללבות בו את שלהבת היהדות. אפילו תמאו הגויים את כל שמני הקודש ולא תראו אלא פח אחד קטן חתום בחותמו של הכהן הגדול באיזו פינה נדחת שבתוך לב נאמן, הרי די בו כדי להציל את המקדש בשעת הצורך. פח יחיד זה ידליק את המנורה הקדושה בבית המקדש, אחרי שכהנים גדולים ביזו אותה ומרדו בהשם. נר אמת זה דלק אי שם בכפר קטן במודיעין בביתו של מתתיהו. הוא ממשיך כאן, אבל אני ככה, זה נראה לי כל כך רלוונטי, באמת בגלל שבימינו יש מין תחושה, אני לא יודע, זה מין הרגשה כזאת שכבר, נו, גם זה כבר נצפו, גם המזבח הזה וגם זה, אנחנו כבר לא יודעים, ומה, וגם בתוך הבתים, וגם הוא התקלקל, והוא הלך, ופה אין סיכוי, ומה יהיה, ואלה לא בסדר, ואלה לא בסדר. מין כזה קצת בלבול וככה, השכה או ייאוש, או זה מספיק נר אחד קטן, מספיק פח אחד קטנטן, מספיק אני, אפילו עם הילד שלי כרגע לא, אפילו עם אשתי, בעלי כרגע לא, אפילו אני אהיה הנר הקטן הזה, אני אהיה הפח הקטן הזה, אני אעשה את מה שאני יכול כרגע, את השמן הזך הטהור שלי, כי זה התפקיד שלי, כמובן שאנחנו רוצים להשפיע, אבל קודם כל זה הפנימיות, הפנים, אנחנו בעולם שהחיצוניות כל כך חזקה בו, העולם החיצוני, ועכשיו עוד יותר, כי יש את כל האמצעים כדי, כל רעיון, כל תמונה, כל אמירה, כל דבר מיד, לשתף, הכל בחוץ. ויש בזה גם הרבה מסרים טובים ויפים, אנחנו יכולים בזכות זה להגיע להמון דברים יפים, כמו למשל זה שאני רוצה להקריא כרגע של הרב קוק, קטע קטן, שהוא ממש אומר את זה, ואני מודה ומתוודה שאני לא גיליתי את זה בספר של הרב קוק, אלא באמת באיזשהו וואטסאפ שקיבלתי כל כך יפה וכל כך עם גרפיקה כל כך יפה, אבל הוא בעצם מתמצת את כל זה. הוא כותב, יש בן חורין שרוחו רוח של עבד, ויש עבד שרוחו מלאה חירות. הנאמן לעצמיותו בן חורין הוא, ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים, הוא עבד. זה ממש,
צריך להלחין את זה כמו את כנפי רוח, נראה לי.
וואי, רעיון מצוין.
לא, שכולם ידעו את זה בעל פה.
ממש ככה, ממש ככה, כי אנחנו צריכים את התזכורת הזאת יום יום ושעה שעה, להיות אנחנו, הניר הקטן, איתן בעזרת השם, להיות בפנימיות שלנו ולא עסוקים כל הזמן בחיצוניות שלנו, להיות באמת להתחבר עוד פעם, ועוד פעם לחזור פנימה, ועוד פעם לחזור פנימה, זה מין תנועה כזאת, גם בחוץ, אבל בכל אופן, כמו להתעשת, כמו להתחבר למשהו פנימה, ואני חושבת שה... דוגמה הכי טובה יש לנו בעצם בפרשת השבוע, כשיעקב אבינו חולם את החלום על סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, זה בעצם מין מסר כזה לכל אחד מאיתנו, ולא היה רק שלו, זה של כולנו, להיות מוצב ארצה מצד אחד, מצד שני ראשו מגיע השמיים המחובר אל הקדושה, אל גם הנר הזה שדיברנו עליו, התנועה שלו תמיד של הפתיל הקטן של הנר, תמיד החמצן הוא מלמעלה, הנר הוא תמיד כלפי מעלה, זה כל כך יפה לראות את השלהבת, איך היא עולה ועולה, אין לה כוח הכבידה, אלא הוא לא נופל למטה, וזה אפילו פיזית, אני חושבת שבכל שיעור התאמנות מלמדים את זה, לעמוד נטוע עם העקבים באדמה, והראש תמיד להרגיש כאילו הוא נמשך לשמיים, כמו חוט שמושך אותו למעלה, וזאת התנועה בנפש של כולנו עכשיו. מצד אחד, נכון, ההתמודדות, הארציות, ענייני, כמו שאמרנו בהתחלה, פרנסה וביטחון ובריאות, ומה לעשות עם הילדים, וכן בית ספר ולא בית ספר, וכן הולכים ולא הולכים, וכל הבלגן הזה, מצד שני להיות ראשו בשמיים, מחוברים אל הקדושה, לדעת שיש טעם ויש תוכן ויש עניין בכל דבר, זה לא סתם במקרה שנפל עלינו כל הברוך הזה וכל העוף ועוד פעם ככה ועוד פעם ככה, מישהו מלמעלה מכוון את הכל והכל לטובתנו והכל, גם אם יש לנו שם איזשהו ניסיון, לראות אותו כהזדמנות, כהזדמנות לצמיחה, כהזדמנות לחיבור, כהזדמנות למשהו טוב, ולא סתם כמשהו מזדמן פרח. לא הלך לי, או איזה ביש מזל אני, או למה דווקא אני, או איך זה קרה דווקא אצלנו, לא, זה החמצה מאוד מאוד גדולה, כי ההזדמנות היא לראות את זה, לנצל את זה, לאבד את זה, ולהיות, ולעשות מזה פח שמן אחד קטן.
אחד קטן שיהפוך לאור גדול, אתה יודע.
לאור גדול, כל הדורות, בטח, בטח, אנחנו לא פחות, לא מסתכלים בפחות מגאולה.
טוב.
דרך הפח הקטן, הקטנטן הזה.
השיר שנשמע, הוא, את המילים שלו
השיר כתב... השיר הזה כבר, נו, אמרת. איזה... של הרב קוק.
השיר עם המילים החדשות, הבנתי, נכון.
כן, כן,
טוב.
כן, בקרוב נשמע, אני סומכת עליך שמהרעיון לביצוע בעזרת השם.
טוב, את מחליפה אותי לדעתי עם ילד אחר שלך, אבל בסדר.
לא אמרתי שאתה את השיר.
טוב, אבל עד אז, הנה שיר... של רב שמשון רפאל הירש, שאגב עדיין לא יצא לאור, גם יש לו כברת דרך לעשות, אבל המילים נפלאות של רב שמשון רפאל הירש כמובן, וגם הלחן של הרב הלל פלאי הוא מיוחד, וזה מילים שלא פשוט כל כך להלחין. רב שמשון רפאל הירש כותב כך, קדש עצמך כולך כליל אליי, ברוח, ברגש, בכוח הגוף וברכוש, בונה והיכנס ככה, בחופש ובבחירה, בתוך מקלת יצורי הבריאה, בתור יציר כפי, עבדי אתה איש ישראל.
מדהים, כמו מקלה כזאת, כן.
כן. אז,
קודם אתה בסולו, ואז אתה מצטרף לכל המקלה.
וואו.
להרמוניה. כן,
נכון.
כן.
אז נשמע את הרב הלל פלאי בהקלטה חיה.
מדהים.
והקלטות שלך, באמא מאיר בגוגל, תוכלו למצוא. תודה רבה. להתראות.
להתראות. שלום, שלום, להתראות.
קדש עצמך, כולך כליל אליי, ברוח, ברגש, בכוח הגוף וברכוש. קדש עצמך, כולך כליל אליי, ברוח, ברגש, בכוח הגוף וברכוש.
שומעים בכוח הגוף ברכוש, למרות זה בכוח, זה הכי נמוך, כן? זה אחרי ברוח, ברגש.
קדש עצמך, כולך קלי לילה רוח ברגש וכוח הגוף וברחוב קדש עצמך כולך קלי לילה רוח ברגש וכוח הגוף כנס ככה בחופש ובבחירה בתוך מקהלה יצורי הבריאה בתור יציר כפי מייאי עצמך כולך קלי לילה רוח ברגל כוח הגוף וברחוב קדש עצמך כולך קלי לילה רוח הגוף וברחוב חמור קדש עצמך כולך קלי לילה רוח ברגל כוח הגוף וברחוב קדש עצמך
בתור יציר כאן עבדי אתה, איש ישראל במכונה.
רב הלל פלאי שר מלמד את הלחן החדש למילותיו של רבי שמשון רפאל הירש. עכשיו 7:41, הפסקת פרסומות, אחריה על הגעגועים לבית הכנסת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר ידידי המאיר. מגזין האימהות של כל חי בשיתוף מטרנה חוזר בעונה חדשה עם פאנל אימהות חדש, וגם רננה מזרחי, המנהלת המדעית של מטרנה, עם טיפים חשובים בנושא תזונת תינוקות. ואתן, האימהות, השאירו לנו הודעה בטלפון 039-039-039, תיבה מספר 8, וספרו לנו מה הדרך שלכן לתת לתינוק אקסטרה, ואולי תזכו בפרס מתנת מטרנה. האימהות, ראשון ורביעי ב-11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
אמיסה גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי, כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה אמיסה גז.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני, ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמאה, אומנים שרים ניגוני חבד, במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
ב-10 בלילה, האירוע המרכזי. בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זימבר ואודי דודי, בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי.
והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים.
וב-12, שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצש י"ט כסלב, החל מ-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-7:45 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. רויטל, אמא לשמונה, כותבת כך, בפרשת השבוע יעקב אבינו מסרב להצעה של עשיו ללכת ביחד איתו, וזה הנימוק שלו. ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. יעקב לא רץ קדימה עם אחיו עשיו, כי יש לו משפחה לגדל ויש לו תפיסת עולם אחרת, קצב אחר. כשיש ילדים קטנים מתנהלים לאט. מי שאחראי לנפשות רכות ועדינות שאיתו, חייב להתעכב. בעולם העתיק היו מלאכות רבות שדרשו נחת רוח. עבודת האדמה דרשה מהאדם לזרוע, להמתין, לתת לטבע לעשות את שלו. הרבה מלאכות נוספות הצריכו סבלנות בימים ההם, והאדם המצליח היה במקרים רבים האדם המתון, הלא נחפז. בעולם הדיגיטלי של היום מתרבות המלאכות שדורשות יעילות, מהירות וזריזות. האדם המצליח הוא זה שמתקתק, מצמצם טווחי זמן. אנחנו מתרגלים לכך ואז מתקשים להתאים את עצמנו לקצב של מי שאיתי מאיתנו, הילדים למשל. בעולם שבו קשה להמתין 20 שניות עד שנצליח להוריד איזה קובץ, לא קל להמתין 5 דקות לפעות שמתעקש להוריד גרביים ונעליים לבד. בכל כך הרבה רגעים ביום, הילד כאילו אומר לנו בלי מילים, אבא, אמא, קצת יותר לאט. כדאי להיזכר אז בפסוק הזה, ואני את נהלה לאיתי. כשרשי מסביר את המילה לאיתי בפרשה, הוא כותב לשון נחת. זאת מילת קסם שכדאי לומר לעצמנו מדי פעם. בנחת. ועכשיו, לסיום לרב, פרופסור בנימין בלך, מארצות הברית, שכותב מאמר, געגועים לבית הכנסת, אבל הוא גם מסביר ומדייק את הגעגועים שלו, למה בדיוק בבית הכנסת הוא מתגעגע, והוא כותב כך, התפילה היא חלק מהותי מחיי. מאז ומעולם התרגשתי מן ההסבר הנפלא לשלוש התפילות היומיות שלנו. כמו שהגוף שלנו צריך הזנה גשמית של ארוחת בוקר, צהריים וערב, כדי לשמר את בריאותו, כך הנשמה צריכה את המקבילה הרוחנית שלה, שחרית, מנחה וערבית, או המקבילה הרוחנית שלהן, של הארוחות, כן? בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה וערבית, כדי לתחזק אורח חיים בריא לנשמה. הביקור בבית הכנסת הוא לא רק מעשה של מצווה, הוא כמעט דרישה של הגוף שלנו, של הנשמה שלנו. ובכל זאת, למעט תפילות הימים הנוראים שהתקיימו במרחב הפתוח ברחוב שנסגר זמנית לתנועה, לא יצא לי להתפלל בבית כנסת מאז החלה המגפה העולמית. בתי כנסת המקומיים היו נעולים בצו עירוני למשך תקופה ארוכה מאוד, הוא כותב על המקום שהוא גר בארצות הברית, כשהותר להם לפתוח סוף סוף עם הנחיות מחמירות באשר למספר המתפללים, אילצו אותי, גילי והוראותיו של הרופא שלי להמשיך בסגר הרוחני האישי שלי. בשעת כתיבת שורות אלה, כבר יותר מחצי שנה שלא זכיתי לדבר עם אלוקים במה שהיה עד לא מכבר הבית השני שלי, בית הכנסת שמאפשר לי לחוש קרבה לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם לאחיי ורעיי בני הקהילה. תקופת החסך האישי הזו לימדה אותי שיעור חשוב על הברכה שבהווי בית הכנסת. במסורת שלנו מופיע בית הכנסת בשלושה שמות, בית תפילה, בית מדרש ובית כנסת. שלושת השמות מביאים לידי ביטוי שלוש תכליות שונות שנועד למלא התחליף שיצר עם ישראל לבית המקדש שחרב. בית כנסת הוא בית מקדש מעט, כך על פי הגמרא, ונדמה שיותר מכל דבר אחר הוא זה שאחראי היסטורית לשימור היהדות והיהודים. אבל כל אחד משלושת השמות מדגיש שבית חשוב אחר. בית תפילה כמובן מעלה על נס את התפילה, שהיא הבולטת בתפקידי בית הכנסת. אבל בית כנסת שאין בו לימוד תורה, חסר מרכיב חיוני. ידועים דברי הרב קוק על ההבדל בין תפילה לתורה. בתפילה, האדם מדבר עם אלוקים. בתורה, אלוקים מדבר עם האדם. ובית כנסת חייב להדגיש את שני החלקים בדו שיח הזה, והשם שמייצג את דיבור האלוקים לאדם, את לימוד התורה, הוא בית מדרש. אבל השם השלישי, כן, יש בית תפילה, בית מדרש, השם השלישי הוא בית כנסת, והוא מתמקד במימד אחר של חיי בית הכנסת, הקהילה. בית כנסת הוא אנשים נוספים, בית כנסת הוא ידידות, בית כנסת הוא נטילת חלק בחיי הזולת, הוא זירה לאירועי שמחה קהילתיים, לחגיגת הישגים, לחילופי מזל טוב, הוא פלטפורמה לניחום אבלים, לעזרה לאחרים בזמן קושי וצער, הוא במה להראות עליה את האכפתיות לאחרים, לגלות להם בחיבוק או בלחיצת יד שהם לא לבד. אכן, כותב הרב בלך באתר אש התורה, מותרים אנו להתפלל ביחידות, אבל זה לא אידיאלי. התפילה האידיאלית צריכה להיות במניין, עם 9 אנשים נוספים לפחות. היטב ביטא את זה אדמור אחד, העוני הנורא ביותר הוא הבדידות וההרגשה שאינך אהוב. בארצות הברית גם הבדידות מתפשטת כרגע ברמת של מגפה. מחקר עדכני מצא שכמחצית מן האמריקאים חשים שהם לבדם. אין ספק שהבדידות גוברת והיא פוגעת באנשים בכל הגילים. וכמובן לא רק באמריקה, רק הוא כותב על הסביבה שבה הוא חי. אחרי סיפור בריאת האדם מספרת לנו התורה שלא טוב היות האדם לבדו. פירוש נפלא שמעתי, ששמעתי כורך את המשפט הזה עם 7 הפעמים בפרק הקודם, אחרי שבחן את בריאתו, הקדוש ברוך הוא אומר, כי טוב. אכן, העולם וכל אשר בו, כל אשר ברא בו אלוקים הוא טוב, אבל זה רק בתנאי אחד, העולם הוא טוב כשחולקים אותו עם אחר, העולם יפה כשלא מסתכלים עליו בבידוד. לא טוב היות האדם לבדו, העולם לא טוב כשאנחנו לבד מנותקים מכל היבט של חיי קהילה, מנוכרים מאחרים ונידונים למה שקרמינולוגים רואים בו את צורת האנישה האכזרית ביותר, בידוד בצינוק. בית כנסת הוא המקום שבו בדידות מוחלפת בקהילתיות. בידוד מפנה את מקומה לקדושה שהיא לא רק קדושת התפילה ולימוד התורה, אלא גם קדושת הידידות, הערכים המשותפים, וכן, גם קדושת הקידוש שנערך אחרי התפילה ביחד. אז הנה הוידוי האישי שלי. שרדתי 7 חודשים מבלי לבקר בבית הכנסת, ולמרות שהתגעגעתי מאוד לבית התפילה שלי, הרי שכשהתפללתי בבית, עלה בידי לפלס נתיב תקשורת רחב עם אלוקים. לא שמעתי את קריאת התורה בבית המדרש, כן זוכרים, יש בית תפילה, בית מדרש ובית כנסת. אז עם העניין של התפילה, התפללתי. לא בבית כנסת, אבל התפללתי. כמובן, יש סגולה להתפלל במקום קבוע, בבית הכנסת וכו', אבל התפללתי. לא שמעתי את קריאת התורה בבית המדרש, אבל הצלחתי ללמוד די הרבה עם מפרשי התורה שבספרייה הביתית שלי. רק לדבר אחד לא מצאתי תחליף. בית הכנסת. עכשיו אני מבין למה יותר מכל השמות האחרים תפס דווקא השם בית כנסת. החיים שאי אפשר לחלוק אותם עם אחרים, הם שוממים מנסו. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות אנושי באמת בבידוד. עבודת האלוקים שלנו דורשת שנתייחס אל אחרים בחנות. ואני מרגיש עכשיו בודד בתקופה הזאת שאני לא נמצא עם אחרים. וכשיבוא היום, הלוואי שבקרוב, כשהמגפה לא תהיה אלא זיכרון מריר, אני אוקיר כפי שלא אוקרתי מעולם את הברכה שבקהילה, שבידידות ושבתחושת הביחד שרק בית כנסת יכול לספק לי. הרב פרופסור בנימין בלך, על הגעגועים העזים שלו לבית הכנסת מתוך אתר אש התורה. זהו, עד כאן ההתעוררות שלנו. האמת שהיה כאן מתאים איזה שיר געגועים לבית הכנסת, ויש הרבה כאלה, אבל הזמן שלנו נגמר. אז תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי ולכם על ההזנה. נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.